טוב, צהריים טובים. אז אנחנו היום אחרי עיסוק קצת, נקרא לזה, בדברים אולי קצת יותר הלכתיים, מעשיים. דיברנו על הפרשת תומות ומעשרות, על שיבת המינים, קצת סוגיה בגמרא. היום נעסוק קצת במשמעות של המושג הזה, מצוות התלויות בארץ, שזה מושג מעניין שיש לו כמה הגדרות, כמה הבחנות שנרצה ככה לראות אותם. אז דבר ראשון, אולי נתחיל בדף ששלחתי כמה מקורות. במקור של הרב חרל"פ בספר מעייני הישועה, בפרק מ"ז, נסו למצוא. בדיוק, פרק מ"ז בספר מעייני הישועה, ספר מאוד חשוב של הרב חרל"פ. מי שלא מכיר אותו, כדאי להכיר את הספר הזה. על כל פנים, יש לו פרק קצר, שבו הוא מגדיר, לקחתי ממנו גם כן רק את החלק הראשון, את הפסקה הראשונה, אני רוצה לצאת ממנה, להבין אותה קצת לעומק, גם בעזרה של כמה מקורות אחרים, ואז נתקדם לעוד שלב בעניין הזה. אז הרב חרל"פ כותב ככה: כשם שקדושת ישראל היא קדושה עצמית ופנימית, ואינה תלויה בשום סיבה וטעם, ודווקא מפני זה עצמו נתן להם הקדוש ברוך הוא את התורה והמצוות, חפץ הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, כך גם קדושת ארץ ישראל, שהיא קדושה עצמית ופנימית, ומפני זה ישנם מצוות מיוחדות שתלויות רק בה. לא שקדושת ארץ ישראל תלויה במצוותיה, אלא אדרבה, מתוך קדושתה נצטוו עליה במצוות אלו, ועל ידי קיום המצוות התלויות בארץ מגלים את קדושתה העצמית של הארץ. אז נותן פה הגדרה מאוד חשובה להרבה דברים, לא רק בנושא שלנו. כי השאלה בהרבה דברים זה מה מוליד את מה. מה הדבר העיקרי ומה התוצאה שלו. זאת אומרת, אם ניקח את הנושא שלנו, אז הוא אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. האם ארץ ישראל קדושה בגלל המצוות התלויות בארץ? זאת אומרת, בגלל שיש פה מצוות מיוחדות שעושים אותן רק בארץ ישראל, והן תלויות באמת באדמת הארץ, במציאות המעשית של הארץ, האם זה הדבר שגורם, הוא הסיבה לקדושת הארץ, או שזה הפוך? הוא כמובן אומר שזה הפוך. הפוך זה אומר שקודם כל יש קדושה בארץ. הקדושה היא מה שנקרא קדושה עצמית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קידש את המקום הזה, יש לקדושה הזאת הרבה מאוד השלכות, גם הלכתיות וגם רוחניות, ובין היתר התוצאות של הקדושה הזאת זה שישנם מצוות שאפשר לקיים אותם רק בארץ ישראל. זאת אומרת, כיוון שקדושתה של הארץ כל כך גדולה, הקדושה הזאת, אחת ההשפעות של זה שאת המצוות התלויות בארץ אפשר לקיים רק פה ולא הפוך. אגיד לכם למה זה כל כך חשוב הדבר הזה, כי לדוגמה, כשהיה את הנושא של השמיטה והיה את הוויכוח הגדול בין הפוסקים, כן, כמובן הרב קוק עמד בראש אלה שאמרו שאין ברירה וצריך להקל ולאפשר את היתר המכירה לפי תנאים מסוימים, והיו אחרים שהתנגדו. בין אלה שהתנגדו, הגאון הרדב"ז שהיה באותה תקופה כתב שאם אנחנו נמכור את הארץ אז אנחנו לא נוכל לקיים את מצוות השמיטה, ואם לא נקיים את מצוות השמיטה, הוא אומר, אז בעצם כאילו בטלה קדושת הארץ. בטלה קדושת הארץ, כי אי אפשר לקיים את המצוות התלויות בה, מצווה מאוד מרכזית, מצוות השמיטה, אם אי אפשר לקיים את המצווה הזאת, אז בעצם הקדושה פקע, אין קדושה בארץ. והרב קוק, בדיוק בעניין הזה, עונה לו, בדיוק כמו שכתב פה הרב חרלה. והדברים של הרב קוק כתובים, יש לכם באותו דף, למטה, אתם יכולים לראות שיש פה פסקה שנמצאת מתוך המבוא לשבת הארץ. שבת הארץ, כידוע, מילה אחת על הספר הזה, זה ספר שבו הרב קוק חיזק וייסד את הנושא הזה של היתר המכירה, שהיה עליו ויכוח הלכתי מאוד מאוד גדול, אז כדי שזה לא, זה לא היה ויכוח מופשט, זה היה ויכוח הלכתי באמת, מבחינה פשוט לקחת סוגיות, ירושלמי בעיקר, בבלי, רמב״ם, ולשאול אם זה מותר או אסור. כיוון שזה היה נושא כל כך טעון, אז הרב קוק פשוט כתב ספר. כתב ספר שנקרא שבת הארץ, ובספר הזה הוא מעריך להסביר למה בתנאים שכרגע, כן, שהיו אז וחלקם עד היום, קיימים בארץ, אז מותר לעשות, להשתמש ביתר המכירה. אגב, היתר המכירה התחיל לפני הרב קוק, לא הרב קוק המציא אותו. יש כאלה שחושבים שהרב קוק המציא את היתר המכירה. אז לא, הרב קוק לא המציא את היתר המכירה, ההיתר קיים, והרב קוק חידש אותו, ועמיק אותו וכו'. אז בהקדמה לספר הזה, קדושת שבת הארץ, אז הרב קוק, כדי להסביר לעומק את העניין הזה, מבחינת ארץ ישראל, להסביר את זה לאלה שהתנגדו לו, אז הוא הביא דוגמה מאוד יפה מלימוד תורה. תראו מה הוא כותב במקור הזה. כי ארץ ישראל דומה בזה לתלמוד תורה. ותלמוד תורה, אף הפי שהוא מביא לידי מעשה המצוות כולם, מכל מקום, חלילה לומר שערכה של תורה אינו כי אם הכשר למעשה המצוות. אבל היא עליונה וחשובה בקדושתה בפני עצמה. עד שאפילו כשלומדים מה שאי אפשר לקיים כלל, אין שיעור למעלת הלימוד ההוא. ועוד הוא גדול באיזה פנים מן הלימוד שאפשר לקיימו במעשה. שהרי זה נחשב גם כן עשייה, כדאמרינן כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם. ואין שיעור למעלת התורה של הלימוד, בדברים שאין להם שום יחס לעניינים מעשיים, כי היא בעצמה עליונה מכל, אלא שבכלל גודל מעלתה, כלול גם מעלה זו שהיא מביאה לידי מעשה. כמו כן היא קדושת ארץ ישראל, אף על פי שבקדושתה היא מביאה אותנו גם בחורבנה לידי כמה מצוות, שנדעו דוגמתם בחול, וכל וחומר בבניינה, ממנה אפר יעקב, מכל מקום, לא זהו כל עיקר מעלתה. כי עצם ישיבת ארץ ישראל מצד עצמה, שקולה היא כנגד כל המצוות שבתורה, ואינה רק הכשר לקיום המצוות. וכן בספר כפתור ופרח, העריך בטוב טעם לבאר שקדושת ארץ ישראל היא מעלה בפני עצמה, חוץ מקדושת המצוות התלויות בארץ. כלומר, אומר הרב קוק, נביא לך דוגמה מנושא אחר, והנושא הוא לימוד תורה. האם אנחנו אומרים, שכל לימוד התורה הוא רק הכשר לקיום המצוות של התורה, או שלמעשה יש ערך מאוד גדול ללימוד תורה מצד עצמו. וזה מה שהוא אומר, זה מה שהגמרא אומרת בבא קמא בדף י"ז, גדול תלמוד, צריך לשים פה איזה פסיק, גדול תלמוד, זאת אומרת, עצם לימוד התורה זה דבר מאוד מאוד גדול, אנחנו לומדים את תורת השם, לומדים את הנהגת השם בעולם, את דרכיו, את השקפתו, את דרך החיים שהוא מעביר לנו, זה ערכה של תורה. וגם כשלומדים דברים שהם בכלל לא למעשה. אגב, זה מאוד יכול לתת מוטיבציה, כולם יודעים שלפעמים יש משבר, כשלומדים גמרא, ולומדים כל מיני סוגיות שהן לא אקטואליות בכלל למציאות שלנו. אתה לומד על כל מיני דברים, שור שנגח פרה ומציאות שאתה לא, בכלל לא רלוונטית ולא זה. ופה בדיוק בא לידי ביטוי השאלה הזאת, האם אנחנו לומדים רק בשביל לקיים למעשה, ואז הרבה דברים לכאורה לא רלוונטיים, או שלומדים בשביל עצם הלימוד, בשביל ההשקפה, בשביל להיפגש עם תורתו של הקדוש ברוך הוא, שזה ממילא סוג של מפגש עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואם הדברים גם יש להם מעשה, אז כמובן צריך שזה יביא גם ידי מעשה, ולא יישאר בעולם התיאוריה, ולכן גדול תלמוד, בין היתר, גדול התלמוד, גם כי הוא מביא לידי מעשה, וזה לא נשאר רק באוויר, אלא באמת יורד לתוך המציאות. אבל עצם הערך של הלימוד הוא עומד בפני עצמו. מה שהוא מביא פה מגמרא במנחות, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. כלומר, אין לנו היום קורבנות, אז היום מי שלומד, אתה לומד משניות, סדר קודשים, גמרא, משהו כזה, מי שלומד עכשיו דף יומי, בסכת פסחים, לומד על קורבנות, קורבן פסח, זה כאילו הקריב את הקורבן, אין לנו קורבן פסח היום, אתה לומד את הסוגיות האלה, אתה כאילו הקרבת את הקורבן. אז הערך הוא מאוד גדול, והתוצאה שלו, אחת התוצאות שלו היא שהוא מביא גם לידי מעשה, ואנחנו מתוך הלימוד, אנחנו גם יודעים איך לעשות, ולעשות טוב, ולעשות נכון, והכל. אז זה דוגמה מאוד מאוד שממחישה את ההסתכלות על הדבר. האם ערכו מצד עצמו, או שערכו רק בגלל כל מיני דברים שאפשר, כמו מצוות התלויות בארץ. בגלל שיש מצוות, אז זה נותן ערך לארץ. או בגלל שיש הלכה למעשה, אז זה נותן ערך לתורה. אז אומר הרב קוק, לא, זה הפוך. הערך שהדבר הוא מצד עצמו, והתוצאה שלו היא, אם זה בארץ ישראל, אז התוצאה היא שיש מצוות מיוחדות שהן בארץ, ואם זה תורה, אז התוצאה היא שיש, זה עוזר, זה בסוף גם מגיע לידי החיים המעשיים. הנקודה הזאת, רק להשלמת העניין הזה, מאוד מאוד מעניין, יש הסבר של הרב משה פיינשטיין, היה אחד מהרבנים הגדולים בארצות הברית, כתב הרבה מאוד ספרים, זה אגרות משה, גם ספרים על הש"ס, והוא באחת התשובות שלו מסביר את העניין הזה, מה שהגמרא אומרת, שהארץ חרבה בגלל שהם לא ברכו בתורה תחילה. כלומר, יש גמרא בנדרים, בדף פ"א, שהגמרא מביאה שם פסוק מירמיהו, על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. אז מה זה נקרא עוזבם את תורתי? אז הגמרא מסבירה שהם לא ברכו ברכת התורה לפני שלמדו תורה. אז כל המפרשים שם נזעקים להבין מה כל כך חמור. בסדר, יש ברכות התורה, ברכות חשובות, בסדר גמור, אבל עד כדי כך שבגלל זה חורבן? זה דבר... אז אומר הרב פיינשטיין, שלמה הם לא ברכו בתורה? כי באמת אצלם היה, כל הלימוד היה רק הכשר לקיום המצוות. כלומר, הם לא ראו בכלל את הערך העצמי שיש בלימוד תורה מצד עצמו. עכשיו, כיוון שאין ערך עצמי, אז עם אלה אין טעם לברך, זה כמו שהאדם לא מברך כשהוא עושה סוכה, הוא מברך כשהוא יושב בסוכה. אותו דבר, אם כל הלימוד תורה הוא בשביל שאני אדע הלכות שבת, לכן אני לומד את מסכת שבת, כדי לדעת הלכות שבת, אז עם אלה אין לי טעם ללמוד בזמן שאני לומד, אני אלמד שאני מקיים. זאת אומרת, ברגע שאני יגיע השבת, ואני ידליק נרות שבת, יעשה קידוש בשבת, אני לא אעשה מלאכה בשבת, אני אהיה בשבת, אז אני אקיים את המצוות, אבל הלימוד הוא רק הכשר, אז לא צריך קיים, לא צריך לברך עליו, כי לא מברכים על הכשר מצווה. ככה דין ידוע מקובל אצלנו, שלא מברכים על הכשר מצווה. אומר אגרות משה, זאת הייתה הטעות הגדולה שלהם. הטעות הגדולה שלהם הייתה שהם לא הבינו את הערך העצמי בלימוד תורה, ולכן כפי הנראה, הם גם לא הבינו את הערך של ארץ ישראל. ולכן הארץ חרבה. מה שאומרים, על מה חרבה הארץ? על זה שהם לא ברכו בתורה תחילה. מה הקשר? אז הקשר הוא שהייתה להם תפיסת עולם כללית על כל הדברים שהם רק, הערך שלהם הוא רק בגלל משהו אחר. הערך של תורה זה בגלל שמקיימים מצוות למעשה. באותו דבר הערך של ארץ ישראל זה רק בגלל שיש פה מצוות שמקיימים בארץ, אבל לא ערך עצמי, אבל לא הבינו את הקדושה העצמית של הארץ. וכיוון שכן, ברגע שלא מבינים את הקדושה של הארץ, אז גם אין, אז בעצם אין טעם להיות בארץ. זאת אומרת, כל העניין של להיות בארץ ישראל, זה להבין מה הסיפור, מה הדבר המיוחד שיש לנו בארץ ישראל, שבגללו אנחנו, בארץ. ולכן הארץ חרבה, וזאת טעות גדולה. אז אם כן, אז עד כאן, קודם כל, החלק הראשון הזה, שמתחיל מהרב חרל"פ. אגב, הדוגמה של הרב חרל"פ הייתה מעם ישראל והתורה. זאת אומרת, האם קדושת עם ישראל זה בגלל שקיבלנו תורה, או הפוך, עם ישראל קדוש כי הוא נבחר, הוא נבחר להיות עם סגולה, בגלל זה הוא קדוש. אחרי שהוא נבחר להיות קדוש, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה. אז שימו לב גם פה בדיוק לאותו ניואנס. האם קדושה של עם ישראל זה בגלל התורה? או שקדושה של עם ישראל זה קדושה עצמית, שעם ישראל הוא קדוש, הוא עם סגולה. כתוצאה מזה שהוא עם סגולה, אז גם ניתנה לו התורה שהיא שייכת לעם הסגולה. אגב, גם פה זה יסוד מאוד מאוד גדול, שאם נעמיק בו, נראה שהוא אחד אולי, אפשר לומר אולי ההבדלים בהשקפה בין הציבור, לפחות חלקו של הציבור המכונה חרדי, שהוא מסתכל על כך שבלי התורה אין בעצם קדושה לעם ישראל, או זה לא אותה קדושה. ולכן כאילו ההתייחסות נגיד לאדם חילוני, לאדם שלא שומר תורה ומצוות, היא מאוד משתנה לפי ההסתכלות הזאת. כי אם אנחנו מבינים שהקדושה היא קדושה עצמית, ויש בעם ישראל קדושה, ועם ישראל הוא עם סגולה והוא נבחר, אז יש קדושה. גם אם הוא לא מקיים אף מצווה, יש בו את הקדושה. ולכן יש לו ערך מאוד גדול ליהודי באשר הוא, אלא אם כן חלילה הוא ממש מוציא את עצמו מכלל ישראל. אבל עד שלא חס וחלילה, אז הוא יש לו את הסגולה, יש לו את הקדושה. ומתוך כך, הוא קיבל תורה, כמובן רצוי שישמור גם את התורה הזאת, אם הוא לא שומר את התורה, אז זה לא טוב, אבל זה לא מפקיע ממנו את הקדושה. אבל אם מבינים שכל הקדושה של עם ישראל זה בגלל התורה, אז ברגע שאדם לא שומר תורה, אז כבר כאילו הוא כביכול חלילה, אפשר לפעמים לשמוע משפטים, להגיד, הם כמו גויים. כביכול יהודי חילוני, הוא לא, אין לו תורה, אז מה יש לו? כאילו אין לו כלום, אז וחלילה, יש לו המון, יש לו את קדושת ישראל. מתוך קדושת ישראל הוא קיבל תורה. זאת אומרת, יש פה מהלך שלם שכדאי לזכור אותו, הוא יכול לעזור לנו בהתבוננות על הרבה מאוד דברים. קדושת ישראל מובילה לתורה שניתנת, קדושת התורה מובילה למעשה של מצוות, קדושה של ארץ ישראל מובילה למצוות התלויות בארץ, אבל הכל מתחיל מהקדושה העצמית שקיימת בלי תלות בשום דבר, וכתוצאה ממנה נגזרים מזה כל מיני דברים שהם תוצאה של אותה קדושה, של אותו דבר. אז עד כאן החלק הראשון של הלימוד שלנו היום. בחלק השני אני רוצה ללמוד יחד איתכם מאמר או חלק, זה חלק קטן, חלק לא קטן, או חלק ממאמר של הרב קוק שנקרא ראש אמיר. המאמר הזה הוא נמצא בפתיחה לספר עץ הדר. מה זה הספר עץ הדר? למי שלא מכיר, עץ הדר זה ספר שבו הרב קוק כותב על הנושא של אתרוג מורכב ואתרוג שאינו מורכב. כידוע גם זאת הייתה סוגיה מאוד גדולה בזמנו, שהייתה עלייה לארץ והתחילו לטעת פה מטעים, והייתה שאלה גדולה האם האתרוגים הם אתרוגים כשרים, כי אתרוג שהוא מורכב על פירות אחרים אז בעיה לברך עליו, וצריך שהאתרוג יהיה לא מורכב. והרב קוק כתב ספר קטן אבל ספר שלם שעוסק בנושא הזה של הסברת כל הסוגיה הזאת באופן תיאורטי וגם באופן מעשי. על האתרוגים של ארץ ישראל, להוכיח את זה שהם אינם מורכבים והם קשרים ברובם הגדול, אלא אם כן חסר להם את התנאים. כל פנים, ספר עץ הדר, רק לדעת. בפתיחה של הספר הזה, הרב קוק מביא יסוד מאוד מאוד גדול בכל הנושא הזה של ההסתכלות על המצוות בכלל, והמצוות התלויות בארץ, על כל המבט, על כל המערכת הזאת. תכף נראה איך זה קשור, למה זה נמצא בפתיחה לספר עץ הדר. לכאורה זה היה יכול להיות גם במקום אחר, תכף נראה למה הוא בחר לכתוב את זה פה, אבל לענייננו יש כאן כמה יסודות חשובים שאנחנו יכולים ללמוד אותם בהקשר הזה. אז בואו נראה, זה נמצא אצלכם בדף שהכותרת שלו זה ראש אמיר, ונראה קצת הדברים בפנים. בכל המערכות המחולקות של המציאות החומרית והרוחנית, קודש והחול, הננו מוצאים את היחס המקשר אחת לחברתה על ידי איזה אמצעי שמחברם, על ידי הווייתו המשותפת שיש בו ממין העליון וממין התחתון, מהימין ומהשמאל, מהרוחניות והחומריות, מהקודש והחול. הנחה מוסכמת זאת מתאמת על פי עמקי גנזי תורה ומתבארת על ידי חוכמת החיפוש והניסיון בכל צד ופינה שאנחנו פונים, בכל מרחב המציאות כולו ובכל שדרותיו השונות. דבר מאוד מעניין, אומר הרב קוק, תבדקו בכל המציאות, גם החומרית, גם הרוחנית, תמיד תראו שבין חוליה לחוליה יש חוליה מחברת. ניתן דוגמה, אגב הדוגמה הזאת כתובה באריזל, במקור שהוא שולח לפה, ספר עץ חיים של הארי, ספר הקבלה המרכזי של האריזל, מדבר על כך שבמציאות שלנו אנחנו יודעים שיש דומם, צומח, חי, מדבר, בין כל אחד מהם יש יחידה מחברת. דוגמה, בין הדומם לצומח יש אלמוגים. אלמוגים הם למעשה מציאות של דומם, שיש בו איזשהו חיות מסוימת, זה אלמוגים. בין הצומח לחי, הארי מביא שיש ממשנה בקיליים, יש, הייתה חיה, לא מכירים אותה כך היום, שנקראת אדני השדה, שהיא איזשהו שילוב של צמח וחי. זאת אומרת, זה מחובר לאדמה, אבל זה ייצור חי, זה גם כן דבר מאוד מאוד מעניין. אגב, היום, מי שרוצה לראות דבר מדהים, יש מושב שנקרא תלמי אלעזר, הוא נמצא באזור חדרה, ויש שם חממה שיש בה צמחים טורפים. הלכתי שם פעם לביקור, זה משהו מדהים, אתה רואה צמח, אתה ממש יכול לראות איך הצמח פשוט טורף בעלי חיים, כל מיני זבובים ודברים כאלה, פשוט פותח איזה מין פתח כזה, והם נבלעים, הוא מושך אותם אליו, והם נבלעים בתוכו, והוא פשוט אוכל אותם. כלומר, זה צמח שיש לו סוג של חיות, זה דבר מאוד מעניין, חיבור של צומח וחי. אומר האריזל, החי והאדם המחבר ביניהם, תתפלאו, זה לא פחות ולא יותר, מי זה? תגידו אתם, מי מחבר בין החי והאדם? הקוף כמובן, כן, הקוף זה לא המצאה של דרווין ולא של אף אחד אחר, אלא באמת הקוף הוא החוליה המחברת בין כל בעלי החיים, נקרא לזה הרגילים, הולכי ארבע שיש להם הגדרות מסוימות, לבין האדם. וכן על זה הדרך גם בכל מיני מישורים. סתם לדוגמה, נגיד הוא מביא פה קודש וחול, אז יש חול המועד. חול המועד כתוב בהרבה ספרים, בחסידות, גם בקבלה, שחול המועד זה הזמן של חיבור בין קודש לחול. יש חוליה של חול לחוד, יש חוליה של קודש לחוד, ויש חוליה שמחברת, שהיא גם חול וגם קודש. וככה יש את זה בהרבה מאוד דברים. מגילת אסתר מחברת בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. היא מצד אחד נמצאת בכתבי הקודש, אז היא תורה שבכתב. מצד שני, יש לה דינים למגילת אסתר עצמה, יש הלכות שמזכירות יותר תורה שבעל פה מאשר תורה שבכתב. אז על זה הדרך, אותו הדבר, זה חיבור של תורה שבעל פה ותורה שבכתב. יפה, אז כל זה תגידו מה קשור לענייננו, תכף כמובן נראה. המשיך הרב קוק ואומר, למה זה ככה? למה זה חייב להיות ככה? ההשקפה הבהירה הזאת מביאה אותנו להסתכלות שלמה בעולם, ומשפעת עלינו אור אמונתו, אהבתו ואחדותו של חיל העולמים ברוך הוא ברוך שמו, שבחר בנו לייחד שמו באהבה, שזה בגימטריה אחד, ככל בשמיים ובארץ מתרגמים דאחיד בשמיה ובערה. אחיד, הקדוש ברוך הוא אחד, והוא בעצם דרכו אנחנו רואים שכל המציאות היא אחת. נכון שהמציאות נבראה בצורה שיש חלקים שונים, יש באכן דומם צומח חי מדבר, יש אומות שונות, יש באמת יש קודש וחול וארצות שונות וזמנים שונים, אבל יש חיבור ביניהם, כי הכל אחד, הכל בא ממקום אחד והכל חוזר למקום אחד, ולכן חייב להיות כל הזמן איזה מין חוליות מחברות כאלה שבעצם יהפכו את הכל לאיזושהי מציאות אחת. זה נושא רחב, נושא מאוד מעניין. בזמנו גם יש כמה שיעורים כלליים בגמרא שהשתמשנו ביסוד הזה להסביר דברים, אבל כמובן אי אפשר כרגע להאריך בכל הנושא הזה, אז רק ככה בקצרה את הבסיס, את היסוד של העניין. ועכשיו בואו נראה למה הוא הביא את זה פה. בין המערכות המחולקות שבמצוות התורה אנחנו מוצאים הגדרה רשומה המציגה לפנינו שתי שדרות מיוחדות. הלא הם המצוות התלויות בארץ והמצוות שאינן תלויות בארץ. כמו ששנינו, כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהגת בארץ ומחוץ לארץ. אומר הרב קוק, בוא נסתכל על עולם המצוות. בעולם המצוות אנחנו נראה שיש את שני הסוגים האלה ידועים. מצוות שלא תלויות בארץ, תפילין, שבת וכו', ומצוות שתלויות בארץ, כמו שאנחנו יודעים, בארץ, במקדש וכו'. אני כבר עכשיו אגיד לכם את הסוף רגע, למרות שהסוף הוא פחות נוגע לעניין שלנו. הסיבה שהוא הביא את זה פה בהקדמה לעץ הדר, זה בגלל שהרב קוק אומר שמצוות ארבעת המינים היא מצווה שמחברת בצורה הכי חזקה בין המצוות התלויות בארץ לבין המצוות שאינן תלויות בארץ. זאת אומרת, אנחנו תכף נראה שיש ביניהם, עוד לפני זה, יש ביניהם חיבור. אבל החיבור הכי חזק שלהם, זה על ידי מצוות ארבעת המינים, שהיא ממש חוליה. למה? למה היא מחברת? כי היא מצד אחד מצווה שאינה תלויה בארץ, כי הרי ברור שחייבים בארבעת המינים גם בחול, זה מצווה תלויה בגוף ולא תלויה באדמה. מצד שני, אנחנו יודעים שהרמב״ם ואחרים, הרמב״ם במורה נבוכים ואחרים, כתבו שהסיבה שנבחרו ארבעת המינים הללו זה בגלל שהם מינים שגדלים בארץ ישראל בשפע גדול, בכמות גדולה, ולכן הם יש להם איזה קשר מיוחד לארץ ישראל. לגבי האתרוגים זו שאלה מעניינת, כל שאר הדברים זה ברור לגמרי, כל אחד מסתובב בארץ, רואה את התמרים, רואה את הדקל ורואה את הערבות, ורואה גם הרבה מאוד הדסים, גם בר וגם הדסים שמגדלים אותם. והאתרוג זו שאלה מחקרית מעניינת, אבל זה לא לעכשיו, החוקרים ככה מתלבטים באמת אם ומתי ואיך בדיוק מגיע האתרוג לארץ ישראל. על כל פנים, היום ברוך השם ודאי אנחנו לא צריכים להביא אותו מחול, כמו שהיה תקופות שבאמת היה נדיר למצוא בארץ והיו צריכים להביא מחול. היום ברוך השם כמובן שאנחנו נמצאים גם בשפע גם בעניין הזה, אבל זה ככה הלכתי שנייה לסוף רק בגלל שהוא הזכיר פה את העניין של החיבור בין המערכות. אז מצוות ארבעת המינים מחברת. אבל מה שנוגע דווקא לנושא שלנו היום, ערב ט"ו בשבט, זה הפסקה הבאה, שתי הפסקות הבאות, שבהם הוא יברר את היחס הזה בין המצוות התלויות בארץ לשאינן תלויות בארץ, ופה יהיה לנו, אני חושב, שתי הבנות חשובות ומשמעותיות מבחינתנו. אז אומר הרב כך, האמצעי המקשר הוא מתבקש יותר על ידי מה שמוצאים בו קו פנימי רוחני וכוח מחיה אחד המתפשט על המחלקות המפולגות. וזה מצוי לנו גלוי בהגדרה שאנו עסוקים בה, במצוות התלויות ושאינן תלויות בארץ. על פי דברי הרמב"ן בפירוש התורה, אגב זה לא רק הרמב"ן, אומר את זה גם מרן והרשב"א, רבים אומרים את הדבר הזה, שיסוד קיום כל המצוות כולם מצד עניינם הפנימי והתכליתי הוא רק בארץ. ולפי זה המצוות שאינן תלויות בארץ, הנוהגות גם בחו"ל, אינן מכוונות לתכליתן בחו"ל, כי אם מפני שהם מביאים את ישראל לשוב לארץ, והם משמרים את קדושתם, שבשובם לארץ לא יהיו צריכים להתחיל את סדרי החיים מחדש כעם צעיר אשר זה מקרוב בא על במת החיים, אלא שיהיה דרכם בחיים, בחיי עולם, בחיי שעה, נכון לפניהם כראוי לגוי איתם ועם עתיק יומין, אשר מוצאותיו מקדם מימי עולם, אשר רק בשצף קצף נתרחק ממקור חייו, והנה הוא שב לאדמת מטאו, להתערות כאזרח רענן, כי יחי העולמים, יתברך שמו, הוא מקור חייו, וכלשון הספרי, שהוא מקור הדעה הנשגבה הכוללת הזאת, ושמתם את דבריי אלה, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ, לחול, היו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים, לא יהיו לכם חדשים. משל למלך שכעס על אשתו, וחזרה בבית אביה, אמר, אבי מקושטת בתכשיטייך, שכשתחזרי, לא יהיו לך חדשים. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו מצוינים במצוות, שכשאתם חוזרים, לא יהיו עליכם חדשים. הוא שירמיהו אמר, הציבי לך ציונים. אלו המצוות שישראל מצוינים בהם. שימי לך תמרורים, זה חורבן בית המקדש. וכן הוא אומר, אם תשכח ירושלים, תשכח ימיני. שיתי ליבך למסילה, דרך, הלכה, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, ראו, באילו דרכים הלכתם ועשו תשובה, מיד אתם חוזרים לעריכם, שנאמר, שובי בתולת ישראל, שובי אל ערייך אלה. אומר הרב, יסוד מאוד גדול, וזה ממש משנה כאילו את כל התפיסה. בעצם כל המצוות כולם תלויות בארץ. זאת אומרת, המושג הזה של מצוות התלויות בארץ, שאנחנו רגילים לפרש אותו בצורה אוטומטית על המצוות שתלויות באמת באדמה, כן, תרומה, תרומות מסרות וכליים וכולי, זה בעצם מבחינה מסוימת זה קצת טעות. למה? כי באמת שמסתכלים בחז"ל, בספרי, אז רואים שבעצם כל המצוות תלויות בארץ. כי הרי בחוץ לארץ זה בכלל לא המקום שיש שם שכינה, זה בכלל לא המקום שיש שם קדושה, זה בכלל לא המקום שבאמת מתאים לקיום מצוות. קיום מצוות, הרי צריך לקיים תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות אפשר לקיים רק בארץ ישראל. עכשיו, אף יהודי לא יכול לבד לקיים תרי"ג מצוות כידוע, ולכן איך מתקיים בעצם התרי"ג מצוות? על ידי כלל ישראל ביחד. מזה שיש כהנים ולווים ואנשים שמצאו אבדה ואדם שמצא כאן ציפור במשך השנים, עם ישראל בארץ ישראל מקיים תרי"ג מצוות, אבל זה רק בארץ ישראל. וקיום המצוות בעצם הוא כל המכלול של תרי"ג מצוות. אי אפשר רק לקיים חלק, זה לא נכון המשפט. תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני. תרי"ג מצוות נאמרו למשה לכלל ישראל בסיני, והמקום לקיים אותם זה ארץ ישראל, ודאי כל מה שקשור לבית המקדש, זה פשוט. אז למה מקיימים מצוות בחו"ל? אז אנחנו יודעים, דברים מפורסמים, שהציבי לך ציונים, מה שהוא הביא פה מהמדרש, שכשיחזרו לא יהיה פתאום, תארו לכם 2,000 שנה בלי, חס וחלילה, 2,000 שנה בלי שבת ובלי תפילין, וכן על זה הדרך, אז מה, אני צריך להזדכר בהכל מחדש, אז יהיה ביזיון. המלך מחזיר את אשתו, שהוא שלח אותה לאיזה גלות, והיא באה, והיא לא, אין לה את הקישוטים שלה, היא לא יודעת מה זה להיות בן מלך. כיוון שעם ישראל הוא בן מלך, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אז לכן אנחנו ממשיכים לקיים את המצוות גם בחו"ל. אבל ברור שזה קיום, לא הקיום העצמי, באמת האמיתי שלהם. אז אם כך, אז יוצא שבאמת כל המצוות, נכון עליהם ההגדרה שכל המצוות תלויות בארץ. אלא שיש מצוות שהן לא רק תלויות בארץ באופן כללי, אלא הן ממש תלויות בארץ באופן מעשי, פיזי, כן, באדמת הארץ והמקדש. אבל במושג הבסיסי הפנימי, אומר הרב קוק, למעשה כל המצוות תלויות בארץ, ומתוך כך יש איזו שלוחה כזאת של מצוות, שהיא באמת יוצרת איזשהו אפיק לעצמו, שמצוות שלגמרי תלויות בארץ. זאת אומרת שהן ממש ממש באופן מעשי תלויות בארץ, ולכן יש להם בהחלט חביבות גדולה, כי בכל זאת דרכם ממש רואים איך האדמה של ארץ ישראל היא אדמה שמקיימים בה מצוות. אז זה קודם כל נקודה ראשונה מאוד חשובה במשמעות של הביטוי הזה, מצוות התלויות בארץ, שהוא נכון לכולם. ופה מוסיף הרב קוק עוד משהו אחד, שאיתו אנחנו נסיים. הוא אומר כך, היחס הגדול של כל המצוות כולם אל ארץ ישראל, מביא אותנו אל הדעה האמיתית, שהנשמה הפנימית של כל המצוות כולם, אפילו של אותם שאינם תלויות בארץ, היא תלויה גם היא באמת בארץ. ומעבירה מחיי נשמות הנה יונקות מרחוק, כפי הצורך, לצורך העמדת חיותם גם בחול. זאת אומרת, כל המצוות האחרות מקבלות את החיות שלהם רק מהמצוות של ארץ ישראל. ארץ ישראל זה המצוות התלויות בארץ, ומתוך כך כל המצוות האחרות בעצם גם תלויות בארץ, ומקבלות כוח גם כשבזמן הגלות לקיים אותם מכוח אלה שנמצאות בארץ באופן פיזי, באופן מעשי. ואז הוא נותן לזה דוגמה, מה שחז"ל אומרים, ארץ ישראל שותה מי גשמים, וכל העולם כולו מהתמצית. כלומר, ארץ ישראל שותה באמת את הגשם האלוקי המקורי, אפשר לומר, את השפעת השם הישירה, וכל הגשמים שיורדים בעולם, הם בעצם רק, אולי יש שם כמויות יותר גדולות, מבחינת הכמות, אבל מבחינת האיכות, הם בעצם מקבלים רק איזשהו השפעה, איזה משהו שהוא תוצאה של הגשם המקורי שנמצא פה, שהוא באמת הגשם האלוקי, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, ועיני השם אלוהיך בה, וכל הארצות האחרות מושפעות גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה פיזית, מקבלות זה נקרא מהתמצית, זאת אומרת לא מהדבר עצמו, אלא מהשאריות כאילו. כמו במעמד החומרי, הארץ היא הרכוש היסודי, המעמיד את האדם ואת הגוי על רגליו, והיא המביאה אותו לכלל מעמד ביתר קנייניו. אשר על כן, כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם. דבר מדהים. והמשפט הזה מתגלה ביותר במובן של האומה בכללה. כלומר, הגמרא אומרת שם ביבמות שאדם שאין לו קרקע הוא לא אדם. לפי זה לצערנו היום אנחנו, הרבה מאיתנו לא בני אדם, אבל אנחנו כן, כי אמנם אנחנו אין לנו אדמות חקלאיות, אבל מי שיש לו דירה, מי שיש לו בית בארץ ישראל, אז יש לו גם קרקע. כי ודאי אם יש לו בית פרטי, אז ודאי יש לו קרקע, וגם אם הוא נמצא בבית ציבורי, אז אתם יודעים שכשאתה קונה קרקע, אתה קונה בית, חלק מהכסף זה על הקרקע, כן? למה זה כל כך יקר, כל הסיפור הזה של הדירות? הדירות עצמם לבנות אותם זה לא דבר כל כך יקר. מה שיקר זה הערך של הקרקע, שהאדמה, המדינה בעצם היא בעלת הקרקעות, ואחר כך כמובן עושים על זה כסף גם כל מיני יזמים וקבלנים וכו', אבל בבסיס המדינה היא בעלת הקרקעות, היא מוכרת את הקרקעות, ולכן אנחנו בעצם עקרונית גם בבית של 15 קומות, כל אחד בעצם יש לו חלק בקרקע. אז אנחנו ברוך השם, אז זה בסדר, אנחנו כן בני אדם. לא צריך להגיד עלינו שאנחנו לא בני אדם, כי אין לנו קרקע. ומתוך כך אומר הרב, סיים, שאפילו המעמד הגבוה של הכיתות העוסקות באומנויות אחרות, המעולות מהקרקע, הוא נעוץ ביסוד של מציאות הקרקע. על כן, מתייחסת היא הקרקע לשאר האומנויות כמו שורש אל הענפים של האילן. השורש הוא מקור החיים, בכל מקום, מתי פעולתו יוצאת לאור? כשהוא מתפאר בענפים טובים. כמו כן, הקרקע, אף על פי שכשתסתלק ממנה ההשפעה של התולדות המסתעפות, שקיומה הברים מביא בעולם, הרי אומנות פחותה. כדי אמר שם רבי אלעזר גופה, אין לך אומנות פחותה מן הקרקע. בכל מקום, ביותה מחוברת לכללות הדברים הטובים שהיא גורמת, הרי יסוד הכל וקיום הכל. אומר הרב דבר מדהים. באותו עמוד בגמרא, כמו שהוא כותב, יושבת השאלה של תוספות, שרבי אלעזר סותר את עצמו. רבי אלעזר מצד אחד אומר, אדם שאין לו קרקע אינו אדם, אותו רבי אלעזר אומר, שאין לך אומנות פחותה מהקרקע. אז התוספות שואל, מה, רבי אלעזר הוא סותר את עצמו, תחליט, הקרקע היא חיובית או שהיא לא חיובית? אומר הרב קוק, תשובה לסתירה בתוספות, אין סתירה בין הדברים. למה? כי אם באמת אתה חי רק מהקרקע, ואין לך אומנויות אחרות, האומנויות האחרות הן בסופו של דבר, האדמה היא משהו מאוד בסיסי, כן? זה ממש כאילו להיות עם הארץ. עם הארץ זה כאילו מי שמחובר רק לארץ ואין לו חיבור לשמיים, אין לו חיבור לדברים אחרים. האומנויות האחרות שיש בעולם זה לקחת מחצבים שיש בקרקע, כן? אנחנו לוקחים עצים, עושים מהם כלים, עושים מהם שולחנות, עושים מהם כיסאות, לוקחים מחצבים, לוקחים אבנים, לוקחים זהב, כסף, כל מיני דברים, ובונים מהם בתים ומכשירים וכל מיני דברים, ואז הקרקע בעצם יצאה מהכוח אל הפועל בצורה שלמה. זאת אומרת, אם זה יישאר בזה שיהיה קרקע ולא נעשה ולא נוציא ממנה דברים, אז באמת זה יהיה אומנות פחותה, כי מה, זה נשארנו בה באדמה וזהו. אבל אם ניקח את כל האפשרויות שיש לנו להוציא מהקרקע וניצור מזה הרבה מאוד דברים, אז נזכור שהכל הגיע מהקרקע. כל בונים דברים, עושים דברים בעולם מעץ, מאבן, כמו שאמרנו, מנחושת, מכל מיני מחצבים יהלומים, בסוף הכל הגיע מהקרקע, זה לא הגיע מהאוויר. הכל נמצא במעבה האדמה, הכל גנוז בפנים. כמובן כל התוצרת החקלאית זה ברור, אבל לא רק, בכלל כל המשאבים שיש באדמה, מוציאים אותם ומתוך כך מגלים תפארת גדולה של המון המון דברים. אומר הרב קוק, אותו הדבר בנושא שלנו. המצוות התלויות בארץ הם באמת שורש כל הקדושה שיש בארץ. אבל לא, כמו שאמרנו בהתחלה, זה לא שהקדושה היא בגלל המצוות. הארץ קדושה, קודם כל מצד עצמה, זה ברור. עכשיו, איך הדבר הזה מתגלה בפועל? אז הדבר הראשון שזה מתגלה, זה דרך המצוות התלויות בארץ. כי שם ממש, זה נעשה ממש באדמה, שם ממש אנחנו אוחזים במציאות עצמה, וברגבי, כמו שאומר הפזמון של בני עקיבא, ידינו ברגבי אדמתה, אנחנו ממש נוגעים ברגבי אדמתה הקדושים, ובזה יש מצוות, איך לזרוע ואיך לחרוש, ואיך אחר כך מה לעשות עם היבול, זה המצוות התלויות בארץ. אבל מתוך המצוות התלויות בארץ, צומח עץ שהוא, יש לו ענפים ויש לו פירות, ואלה כל שאר המצוות שגם הן תלויות בארץ, כמו שאמרנו לפני כמה דקות, שלמעשה כל המצוות כולם, בסוף הן תלויות בארץ, כי בחול הקיום שלהם, כמו שאמרנו, זה בבחינת תציבי לך ציונים, תמרורים, זה לא הקיום באמת השלם, זה לא הקיום העמוק, זה לא הקיום האמיתי. ולכן יוצא אם כן לסיכום, שמהלך הדברים הוא כזה, יש קדושה עצמית בארץ. מתוך הקדושה העצמית בארץ, הקדוש ברוך הוא מביא א', מצוות התלויות בארץ פיזית. מתוך המצוות התלויות בארץ פיזית, נבנה על זה עוד קומה של כל המצוות כולם, שהן לא תלויות בארץ מבחינה פיזית, אבל מבחינה רוחנית הן תלויות בארץ. הערך שלהן באמת לאמיתו, הוא רק בארץ ישראל, אפשר לקיים אותן בצורה באמת האמיתית, השלמה, הגמורה, כל מה שמקיימים אותן בחול, זה רק בשביל שלא נשכח, ואנחנו טכנית מקיימים אותן, אבל ודאי שהן לא באותה עוצמה, ולכן, עכשיו כשאנחנו נמצאים ככה בט"ו בשבט, ואנחנו באופן טבעי יותר היום, בעזרת השם, היום בערב, תאר לעצמי שבבתים גם כל אחד מציין בצורה כזאת או אחרת, אבל יש היום הרבה סדרי ט"ו בשבט נמצאים בכל מקום, בכל האתרים, בכל המקומות. מנהג יפה, מנהג של המקובלים בצפת, לפני 400 שנה, שככה התחיל באמת לפשוט בעם ישראל, שמחבב את ארץ ישראל, ומחבב את הפירות של ארץ ישראל. יש פה מקור שכבר לא נלמד אותו, שלא להטריח יותר מדי, אבל תראו, נמצא אצלכם דברים שהבח כותב על, על, על מה שאנחנו אומרים בברכת מעין שלוש, ונסבה מטובה. והטור מביא שיש כאלה שאמרו לא להגיד נסבע מטובה, כי מה אנחנו רוצים? לסבוע מטובה כאילו למה, לאכול פירות? זה הסיפור שלנו? מה, זה משהו חומרי? אומר הבח, לא. לאכול מפירות ארץ ישראל זה פירות קדושים. זה פירות שהשכינה נמצאת בהם. כי השכינה נמצאת בארץ. ומתוך כך היא נמצאת במצוות התלויות בארץ. ומתוך ככה היא נמצאת פיזית. היא נמצאת ממש, רק צריך להרגיש. להרגיש את הדבר הזה, ולכן יש ערך גדול לאכול דווקא את הפירות שגדלות בארץ, ולא רק להביא, לפעמים אין, אז מביאים משהו מחול, אבל ודאי קודם כל את הפירות שהיום פיזית יש בארץ ישראל, לאכול אותם, והקדושה נמצאת בתוכם, השכינה נמצאת בתוכם, ומתוך כך, כל המצוות כולם, אנחנו מציינים היום, בסדר ט"ו בשבט נציין בעיקר את המצוות התלויות בארץ, ואת שבח ארץ ישראל, וראוי וחשוב לעשות את זה, למרות שזה מנהג, אבל הרבה מנהגים הם מנהגים טובים שבהחלט כשהרבה אנשים עושים אותם, אז באמת ככה זה מחדיר מאוד את האהבה לארץ ישראל, שזה משהו צריך הרבה מאוד להחדיר אותו, בעיקר כשיש לצערנו מדי פעם דיבורים על נתינת חלקים מאדמת ארץ ישראל לידי הנוכרים, הגויים, שזה דבר מאוד חמור. זה פגם מאוד גדול בקדושה של הארץ, ולכן לחזק את המנהג הזה זה חשוב, ואנחנו נתמקד במצוות התלויות בארץ, בפירות של הארץ, אבל מתוך כך לזכור בעצם, שגם כשנניח תפילין מחר או בוקר, אז זה שאנחנו מניחים אותם היום בארץ ישראל, זה משהו אחר לגמרי, מאשר מה שקיימו את זה יהודים במשך הרבה שנים, את אותם מצוות, כלפי חוץ הם קיימו אותם, אבל כלפי פנים לא היה להם את אותה משמעות. אז בעזרת השם, שבאמת נזכה לקיום מלא של כל המצוות התלויות בארץ, במקדש, ובאמת ככה, בהדרם ובשלמותם, בעזרת השם, בקרוב. בסדר. עד כאן, אם יש משהו שרוצים להעיר, בשמחה, אם לא, אז גם בשמחה, ובעזרת השם להתראות. השם. כל טוב, כל טוב, ברוכים תהיו, כל טוב, שלום, שלום, להתראות.